כפי שהוקלט לפני שנתיים במכון שי באוניברסיטת בר אילן על הנושא תפילת ערבית, רשות או חובה.
ערב טוב. אני מבקש לפני תחילתו של השיעור הראשון מבראשית שוב, ליטול רשות, ובתחילת הסיבוב החמישי שלנו בפרשות השבוע, לקחת פסק זמן, לא מהפרשות, להתחבר אל הפרשות, ולהתחבר קצת על פי סדר, קצת מעין מה שעשינו בפרקי אבות, על פי סדר אחר בסדרם של אגדות חז"ל, להתחבר איתו לפרשות, הסדר שאליו אני רוצה להידבק בזמן הקרוב, הוא קצת הסדר של הדף היומי. ואגב לימוד הדף היומי רצים ומספיקים, ואני מבקש לקחת בתוך אותם הדפים מתוכם סוגיה אחת שמשיקה לעולם של אגדה והלכה בכל פעם, ולעיין בה ומתוכה קצת להיכנס לאגדות חז"ל, לעולמם של חכמים, גם לפרשה שבתוכה אנחנו נמצאים, אז נתחבר אל הפרשה שוב. בדרך כלל אני מבקש לקחת מעשי חכמים או אגדות ידועות פחות או יותר, כדי שהבסיס הראשוני יהיה בסך הכל מוכר, ועל בסיס זה לבנות את הדברים הלאה. הפעם ביקשתי לעסוק בגמרא במסכת ברכות, בדף כ"ז וכ"ח, ויש לה חשיבות היסטורית והלכתית ורעיונית, כל אחד לחוד וכל אלה ביחד מהמדרגה הראשונה והחשובה ביותר. כוונתי לסיפור המעשה שהוביל למהפכה בעולם הנשיאות בישראל, למהפכה שבה מבקשים להעביר את רבן גמליאל מתפקידו כנשיא ישראל, וממנים בהתחלה במקומו ואחר כך בצמוד אליו את רבי אלעזר בן עזריה. לסיפור המהפכה הזה קודמת מתיחות שמתרחשת בכמה סוגיות ובכמה תקופות בין שתי דמויות, בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע, ותופסים במקום מרכזי מאוד רבן גמליאל הנשיא ורבי יהושע, מפה רבי עקיבא שמנסה לאזן את הכוחות מכאן, ומסתבר שגם כוח אחד נוסף שאולי מתחיל לצבור את העוצמה האמונית והרוחנית שלו במהפכה הזאת, וזה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. המעשה כפי שהוא מופיע במסכת ברכות נמצא בלשונו במקור אחד, זו הסוגיה כולה מתחילתה עד סופה. אנחנו נראה אותה כמעט ללא דילוגים, ובקריאה ראשונה אני רוצה בעיקר לעסוק פשוט במעשה כדי להכיר אותו, ורק להעלות כמה נקודות שנרצה להתייחס אליהן בהמשך. תנו רבנן מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע. הגמרא עוד לא מספרת מי הוא התלמיד. התלמיד עושה דבר חמור מאוד, מיד נראה את הדבר החמור במרכאות, שעושה פה התלמיד, אבל אם תסתכלו בשורה האחרונה, האחרונה של הסיפור, שם רואה הגמרא לנכון כבר לגלות את הסוד שבעצם היה צריך להשאיר אותו במתח עד לסוף הסיפור, שאותו התלמיד רבי שמעון בר יוחאי היה. כשאנחנו מדברים על תלמיד, אנחנו מדברים על תלמיד, הוא עדיין לא אחד מן החכמים המבוגרים, הוא לא בשורה של רבי יהושע ורבן גמליאל ורבי עקיבא. רבי שמעון בר יוחאי הוא תלמיד ישיר של רבי עקיבא. אנחנו מדברים על דור רבותיו הגדולים של רבי שמעון בר יוחאי, והוא מופיע פה כתלמיד לפני רבותיו. הוא עושה פעולה משונה מאוד. מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אמר לו במובן שלנו, שאל אותו, תפילת ערבי רשות או חובה? הקדמה הלכתית קצרה מאוד. שלוש תפילות יש לנו, תפילת שחרית, תפילת מנחה ותפילת ערבית, ושלושתם תקנו אבותינו, ושלושתם תוקנו גם כנגד קורבנות. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, יעקב תיקן תפילת ערבית. לגבי תפילת שחרית ותפילת מנחה אין שאלות. אברהם תיקן, יצחק תיקן, ואלה הן תפילות חובה. לגבי תפילת ערבית ישנו דיון בהלכה, האם היא רשות או חובה. לא ניכנס בכלל להגדרה ההלכתית של המושג רשות, אבל רשות פירושו רשות. תוספות אומנם מצמצמים את המושג ואומרים שרשות אין פירושו רשות מוחלטת, אלא שאם ישנה איזושהי מצווה אחרת שהיא חולפת, עוברת, אם לא תקיים אותה, היא תדחה את תפילת ערבית, מה שאין כן בשחרית ובמנחה. לא חשוב עכשיו ההגדרה ההלכתית בכלל, השאלה היא מה תוקפה של תפילת ערבית. פחות מבחינת החובה משחרית ומנחה, או זהה לשחרית ולמנחה. ואנחנו נצטרך להבין האם למהפכה שתתרחש פה עוד מעט יש קשר לסוגיה הזאת, לשאלה הזאת על תפילת ערבית, רשות או חובה. הוא בא אם כן לפני רבי יהושע. הוא לא הלך אל הנשיא, הוא לא שאל את רבן גמליאל, אלא את רבי יהושע. אמר לו רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לו תפילת ערבית, רשות או חובה, אמר לו חובה. אמר לו והלא רבי יהושע אמר לי רשות. שונה מאוד הנוהג הזה. בכלל יש בעיה בהלכה ללכת לשני פוסקים ולשאול כל אחד את השני, אבל ודאי שיש בעיה ללכת ואחר כך גם להגיד לרבן גמליאל, תראה רבי יהושע אמר אחרת. אמר לו המתן עד שיכנסו בעלי טריסים לבית המדרש. אגב, מצד שמאל אני לא אכנס, כל הזמן מופיע רש"י. מי שירצה יעיין בו תוך כדי. בעלי טריסים אלה אותם חכמים שלוחמים בהלכה זה עם זה. כשנכנסו בעלי טריסים, עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבן גמליאל, כאן במהלך כאשר נמצאים בבית המדרש, ודאי שהנשיא, ראש הישיבה, הוא הראשון שעונה. כאן לא יכול רבי יהושע לקום ולענות ראשון. אמר לו רבן גמליאל, חובה? אמר להם רבן גמליאל, פונה לכולם, כלום יש אדם מהיושבים פה שחולק בדבר זה? ואגב, ביטוי מעניין, כלום יש אדם. האם יש בכלל דבר כזה? האם יכול להיות אדם שחולק על העניין? כלום יש אדם שחולק בדבר זה? אמר לי רבי יהושע, לאו. רבי יהושע היה יכול לשתוק. אבל רבי יהושע אומר לא. אמר לו והלא משמך אמרו לי רשות? אמר לי יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אלמלא אני חי והוא מת, הוא התלמיד ששאל אותי, יכול החי להכחיש את המת? והייתי אומר שזה לא היה. עכשיו שאני חי והוא חי, איך יכול החי להכחיש את החי? וכבוד הנשיא צודק. היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, עד שריננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן, רבן גמליאל יושב ודורש בקול שלו, וחוצפית התורגמן עומד ואומר את הדברים בקול גדול לכל הקהל, ואמרו לחוצפית התורגמן, עמוד, תפסיק את הדברים, ועמד. זה חלק א'. המעשה של התלמיד שכבר גילינו שהוא רבי שמעון בר יוחאי מחייב הבנה. מוזר מאוד. רבי יהושע יודע שרבן גמליאל מחפש אותו, ואומר לו, אין אף אחד שחולק. רבן גמליאל מתאר את המחלוקת על זה כדבר מהותי מאוד, כלום יש אדם שחולק בדבר זה. רבן גמליאל דורש מרבי יהושע למצות את הדברים עד הסוף, ותיאור הדברים בהמשך, רבן גמליאל יושב ודורש, רבי יהושע עומד על רגליו. הביטוי הזה לעמוד על רגליו של רבי יהושע חוזר כמה פעמים. עמד רבי יהושע על רגליו, זה היה רבן גמליאל יושב ודורש ורבי יהושע עומד על רגליו. אני פותח רגע סוגריים, פעם עסקנו בסיפור אחר לגמרי, במסכת בבא מציע, בתנורו של אחנאי. שם היה דיון עם אותה בת קול היוצאת מן השמיים וקובעת שהלכה כמו רבי אליעזר בכל מקום מחייבת או לא. ורבי אליעזר, כדי להוכיח את צדקתו בבבא מציע בדף נ"ט, מוציא את כותלי בית המדרש ואת אמת המים ואת החרוב, ואז את השמיים. ורבי יהושע עומד על רגליו. אותו ביטוי בדיוק. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. כבר כתבת בתורתך אחרי רבים להתות. לפני שאני אמשיך, אותו תיאור מתרחש גם בסיפור אחר. אם נדלג שנייה אחת לעמוד השני, נחזור עוד רגע למקור הזה, ובמהירות נראה את מקור שלוש, הסיפור הזה התרחש שלוש פעמים, והגמרא מיד תתאר. הוא התרחש פעם אחת כאשר רבי צדוק, תנא מבוגר הרבה יותר מרבי שמעון בר יוחאי, לא תלמיד, אחד מאנשי הדור, ההפך, המבוגרים יותר מהרבנים. ורבי צדוק שואל שאלה בענייני בחורות, בכלל לא חשוב מה. אבל המרתק הוא שהוא עושה את זה בדיוק באותה צורה. הוא פונה בפעם הראשונה לרבי יהושע, רבי יהושע אומר לו, מותר. הוא פונה לרבן גמליאל, רבן גמליאל אומר לו, אסור. הוא אומר לרבן גמליאל, והרי רבי יהושע אמר מותר, ורבן גמליאל אומר, חכה מחר, כמו שאומרים. המתן עד שיכנסו בעלי תריסים. מקור שלוש, אני מתחיל אותו מהאמצע. אמר לי, והרבי יהושע אמר לי הם, אמר לו, המתן עד שיעלו בתי תריסים לבית המדרש. עכשיו בוא נשים לב לנוסח, אותו נוסח. כיוון שנכנסו לבית המדרש, עמד השואל ושאל, כלום חילקנו בין חבר לעם הארץ, מקוצר הזמן ונדחה לו, נכנס לדיון שהיה שם. אמר לו רבי יהושע, לאו. אמר לו רבן גמליאל, והלא משמך אמרו לי הם, יהושע עמוד על רגליך ויעידו בך. עמד רבי יהושע על רגליו, אתם שמתם לב שגם בברכות וגם כאן, רבן גמליאל פונה אליו, יהושע עמוד על רגליך, והמספר התלמודי מספר שרבי יהושע עומד על רגליו. מספר התנאי, זה תנו רבנן. היאך אעשה, אלמלא אני חי והוא מת, הפעם זה רבי צדוק, יכול החי להכחיש את המת, עכשיו שאני חי והוא חי, האח החי יכול להכחיש את החי. כלומר, לרבי שמעון בר יוחאי היה תקדים. בעברית אחרת, יש כאן איזשהו חיפוש של משהו. למה עושים את זה? גם רבי צדוק, גם רבי שמעון בר יוחאי. והסיפור הוא אותו סיפור, והיה רבן גמליאל עומד ודורש, אתם שמים לב, יש כאן אותיות קטנות שגורסות יושב ודורש, כמו אצלנו, ורבי יהושע עומד על רגליו, עד שריננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן, עמוד ועמד. אותו סיפור, של מה הוא חוזר? אבל כשאני שואל בשביל מה הוא חוזר, אני שואל מה המגמה כאן של כל המעשה הזה. הרי ברור לגמרי שרוצים להוביל פה איזשהו מתח למימוש, לבירור. עד הסוף צריך להיות ברור האם הולכים בדרך הזו שרבי גמליאל מנסה ליצור בעולם, או בדרך שרבי יהושע מנסה להתוות בעולם. פעם מנסה את זה רבי צדוק, פעם מנסה את זה רבי שמעון בר יוחאי התלמיד. אצלנו זה מסתיים אחרת. שם בבחורות, במקור שלוש, כך מסתיים. חוצפית התורגמן עמד, זה היה מן הסתם מתח רציני מאוד בבית המדרש, עומד הנשיא מנסה לדרוש, אבל העם לא נותן לו, אבל המשיכו לסדר היום. כך היה גם שנה לפני הסיפור במסכת ברכות, כאשר היה רבן גמליאל בחשבונו מגיע לפי קידוש החודש ועיבור החודש, לא חשוב עכשיו בכלל, לחשבון אחר לגמרי משל רבי יהושע, מחלוקת שיכולה להיות לגמרי מובנת, הרי קידשו את הלבנה וחידשו על פי המולד, לא היו לוחות, מחלוקת לגמרי מובנת, וחייב רבן גמליאל את רבי יהושע כדי להוכיח את קבלת מרותו של הנשיא לבוא אליו כאשר הוא מגיע ביום הכיפורים שחל להיות בשבת על פי חשבונו, שלפי חשבונו של רבן גמליאל היה סתם יום של חול. לבוא אליו במנעלו ובפונדתו עם הכסף שלו, ורבי יהושע עושה את זה. ואגב, שם מופיעה פסקה מאוד מעניינת אחר כך, במקור ארבע, לפני שנחזור למקור הראשון. רבי יהושע עושה את זה, נטל מקלו ומעותיו בידו, זאת משנה. והברייתא מתארת שכך זה התרחש. עד עכשיו הדברים נראו מאוד מאוד מתוחים. אבל בואו נראה את הפן השני של המטבע. תנו רבנן כיוון שראה אותו רבן גמליאל את רבי יהושע מגיע במה שאצלו היה יום כיפור שחל להיות בשבת. ואצל רבן גמליאל היה יום חול, וממילא זה יום חול, כי כך בית הדין קבע. כיוון שראה אותו, עמד מכיסאו. זה ביטוי בעל חשיבות רבה מאוד, מוטיב מאוד חשוב כאשר עוסקים בנשיא. לעמוד מהכיסא. עמד מכיסאו, אתם זוכרים שמקודם רבן גמליאל יושב ורבי יהושע עומד? עכשיו רבן גמליאל עומד מכיסאו, ונשקו על ראשו. אמר לו, שלום עליך, רבי ותלמידי. רבי שלימדתני תורה ברבים, ותלמידי שאני גוזר עליך גזירה ואתה מקיימה כתלמיד. ולא סיים אלא בדברים הבאים, אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים. מה בדיוק קורה בבית המדרש? שאין פסקה יותר אצילית מהפסקה הזאת. אבל המתח הוא עצום. נחזור למקור אחד, ועוד כמה שורות נגלה שם, שמיד אחרי ההפיכה הגדולה, שתתרחש עוד רגע, כי די כבר לא היה כוח יותר לחכמים, ואמרו שצריך לעשות מהפכה, ומורידים את רבן גמליאל מנשיאותו, רבן גמליאל לא עוזב את בית המדרש. הוא פשוט עוזב את כיסא הנשיאות, ותופס את אחד הכיסאות, וממשיך לדון עם רבי יהושע, כאילו שום דבר לא היה. ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. והמהלך כולו עוסק במין גרף שנע בין שני צירים. בין ציר שמחפש, במילים שלנו, אני לא מתכוון לזה חלילה, שמחפש מלחמה, שמחפש ויכוח, שמחפש בירור בצורה הכי נוקבת של התלמיד רבי שמעון בר יוחאי או של רבי צדוק, שהולכים ואומרים לרבן גמליאל, הרי רבי יהושע אמר הפוך, ורבן גמליאל אומר חכו מחר, ובעלי תריסים נכנסים ומתחיל כל הדיון, ועמוד ושב ותעמוד על רגליך ויעידו בך. להפוך, עמוד על רגליך ויעידו בך זה להפוך את בית המדרש לבית דין. הביטוי עמוד על רגליך ויעידו בך הוא ביטוי שיש בבית הדין בלבד. העניין לעמוד הוא מפני שאתה נמצא לפני שופט מוריי ורבותיי, להפוך את בית המדרש ממקום של הדיון הדמוקרטי ביותר בעולם לבית משפט, שאתה עומד ואני יושב. אתם שמים לב למוטיבים. רבן גמליאל יושב, רבי יהושע עומד ומעידים בו. זאת עדות. ומעידך איזה מין רוגע כזה, שנראה אותו מיד בשורה הבאה. אמרי, אני חוזר למקום אחד. במקום 2 ו-3, או 3 ו-4 שראינו לפני רגע, כלומר בסיפורים הקודמים כרונולוגי, זה נגמר במתח, אבל קיבלו את ההכרעה של רבן גמליאל. אפילו אמרו לחוצפית התורגמן, עמוד, הוא שתה. אבל הדברים המשיכו מיד אחר כך לסדר היום. לא במקרה שלנו. אמרי החכמים אמרו אחד לשני, עד כמה נצערי ונעידים. אני אקרא את זה ישר בתרגום לעברית. בראש השנה אשתקד לגבי הנושא של יום כיפור שחל בשבת, תיאר אותו רבן גמליאל את רבי יהושע. בבחורות עם המעשה שראינו במקור שלו של רבי צדוק, תיארו. עכשיו גם כן תיארו. בוא ונעביר אותו. מי נעמיד במקומו לנשיא? נעמיד את רבי יהושע. אם כן, מי הוא הקנדידט הראשון המוצע? רבי יהושע עצמו. איך קרא לו רבן גמליאל מקודם? רבי ותלמידים. רבי שלימדתני תורה ברבים. גם הנשיא רואה בו את הקנדידט הראשון. לא סימנו את רבי יהושע. למה לא? דבר עצום עכשיו. נוקמי לרבי יהושע, אי אפשר. בעל מעשה הוא. הרי הוא בעל המעשה. אז ממילא זה יצער יותר מדי את רבן גמליאל. אני לא מבין כלום. אם צריך לעשות מהפכה, אז נורא חבל שזה יצער את רבן גמליאל. אחרי זה נגיד לרבן גמליאל שבעזרת השם יהיה בסדר ונעזור לו לצאת מהצער. מה אפשר לעשות? הרי צריך מהפכה. והמהפכה היא כנראה מספיק חיונית כדי שרבי שמעון בר יוחאי ילך את זה ואל זה ואל זה, ורבי צדוק יעשה את אותו דבר. אז מה פתאום המוטיב הזה שלא לצער הוא כל כך חזק? ושוב שני הצירים האלה. מצד אחד לא מצערים את רבן גמליאל. עומד רבן גמליאל ונושק את רבי יהושע על ראשו, ופתאום מפסיקה לגמרי התפיסה הזאת של בית משפט. הוא עומד מכיסאו, והוא, כדי לנשק את רבי יהושע על ראשו, רבי יהושע הוא היושב, ורבן גמליאל הוא העומד. אז יש קשר, יש כימיה, יש אהבה בבית המדרש הזה. לא רוצים לצער את רבן גמליאל. אבל מאידך יש מתח שלא רק קיים, אלא שמחפשים את קיומו, רוצים לייצר אותו, כדי שדברים יתבררו. והגמרא ממשיכה. אז את רבי יהושע אי אפשר למנות. ממנה את רבי עקיבא. גם אי אפשר. מדוע? אני ממשיך בקריאה. דילמה אניש לי, אולי יעניש רבן גמליאל את רבי עקיבא. והרי לרבי עקיבא אין זכות אבות. רבי עקיבא, כך מסופר, היה בן של גאירים. ורבן גמליאל יש לו כוחות גדולים. וכשיש כוחות גדולים צריך להיזהר מכל פרצה שהוא יכול למצוא. רבן גמליאל יתפלל, רבן גמליאל יעניש, רבן גמליאל יכעס. אנחנו לא צריכים את זה. צריך משהו שעומד עמיד בפני הכל. אז אי אפשר למנות את רבי עקיבא? מה עושים? ממנים את רב לזר בן עזריה. מה התכונות שלו? נסתכל. הוא חכם, הוא עשיר, והוא עשירי לעזרה. למה צריך את שלושת התכונות האלה? הגמרא מסבירה. הוא חכם, ולכן הוא יכול להיות ראש ישיבה. נזכור, לנשיא יש שני תפקידים, וזה מאוד חשוב בכל המהלך של הסיפור. יש לו את התפקיד התורני של ראש הישיבה, של קובע ההלכות בישראל. יש לו את התפקיד המדיני של הנשיא, של מי שעומד מול השלטון השני. הוא חכם באימות יבלי, באימת שלי מפרק לי. אם יקשו לו, הוא ידע לענות. הוא עשיר, שאם יצטרכו מישהו שילך לקיצר, הוא ידע גם לתת לו מה שצריך מהצד או מלמעלה, או הוא ידע להסתדר עם קיצרים. והוא עשירי לעזרה, לכן אין בעיה עם הזכות אבות, אז כל הפרסות סגורות, רבן גמליאל לא יוכל לעשות איתו כלום, וממנים את רב לעזר בן עזריה. עשו ואמרו לי, באו ואמרו לו, ניחא לי למר, זו השורה הרחבה האחרונה, למעלה, דלהי וירש מטיבתא, נוח לו לאדוני שיהיה ראש הישיבה? אמר להו, איזיל ואימליך באינשי בית. זה מעניין מאוד, כל חכמי ישראל באים אליו, אבל הוא אומר, תראו, אני צריך להתייעץ קודם כל עם ביתי. זה שכולכם מציעים זה יפה מאוד, אבל עזל ואימליך בדביתו, הלך ונמלך באשתו. וכדאי להתמקד קצת במה קורה בבית הזה. כי בהמשך ההגדה, פתאום נפגש עם עוד בית, עם הבית של רבי יהושע. והמספר האגדי זורק אותנו מבית לבית, בלי שאנחנו שמים לב בכלל. מגיע רב לעזר בן עזריה לאשתו, והוא שואל אותה, הציעו לי להיות נשיא. אמרה לי, שורה צרה ראשונה, דילמה מעבירים לך, אתה לא מבין מה זה פוליטיקה. זה יפה, היום הם מציעים לך. על פי אותו עיקרון, אתה צריך לתכנן את המחר. הרי מחר יעשו מהפכה הפוכה. יש מהלך. אמר לה, להשתמש עם איש יום אחדה בקסה במוקרה, ולמחר להתבר. להשתמש אדם בקוס יקרה שנותנים לו יום אחד ולא ישאל לפני שנותנים לו את המתנה, כדאי לקחת, הרי זה יכול להישבר. נותנים לך, תיקח. אל תשאל אם זה יישבר. גישה מוזרה קצת. מה, אתה צריך בשביל יום אחד? אמרה לו, לית לך חיוורת. אין לך עדיין שערות לבנות. אתה עוד לא זקן. זקנים תמיד מרגיעים את הצעירים ואומרים שזה מום עובר. זה נכון, אבל זה עובר לאט. לית לך חיוורת. זה לא עובד כך, הדר, רוד, נשיא. אז אין לו מה לענות. ופה מגייסים כבר את השמיים ואת הניסים. ההוא יום הברתה מישרי שני הווה, היה בן 18, התרחיש לניסה והדרו ליתם מישרי דרי חיוורתה. יהיו לו 18 שורות לבנות בזקנו. והיינו, וכאמר באותה משנה שאנחנו מכירים מליל הסדר בהגדה של פסח, הרי אני כבן 70 שנה, ולא בן 70 שנה. טוב, הרמב״ם אגב מסביר את זה קצת אחרת, לא ניכנס בכלל. אז רב לעזר בן עזריה לוקח את התפקיד. אשתו בבית עולה על שתי בעיות. א', למה לך להיכנס לדברים שמחר מוציאים אותם? צריך להבין את העניין. אתה בתורה, את זה לא יוכלו לקחת ממך מחר. אתה פתאום נשיא, זה קדנציה. למה לך לעבור מזה לזה? והתשובה שלו כל כך משונה, נותנים קוף לוקחים. צריך חיוורת, קודש ברוך הוא מסדר. המהפכה התרחשה. וכאן מתחיל שלב ב' באגדה. אחרי שהיה איזה מין סיפור זוטה, המסך לקח אותנו לבית של רב לעזר בן עזריה, יצאנו מבית המדרש, בית המדרש שהפך פתאום להיות לבית משפט, שמעידים, והחליטו שעוצרים את זה. אי אפשר, זו כבר הפעם השלישית שבית המדרש הופך להיות לבית דין. ולוקחים אותנו לבית המאוד רגוע של רב לעזר בן עזריה. בבית המדרש המאוד מאוד חברי הזה, שכל חכמי ישראל באים לרב לעזר בן עזריה, והוא אומר, רגע, אני צריך לשאול את אשתי. ומחזירים אותנו עכשיו לבית המדרש, אבל לבית המדרש של אחרי המהפכה. כאן מתחיל חלק ב'. תנא, אותו היום, סילקוהו לשומר הפתח, וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס. עכשיו מגלים לנו בפעם הראשונה מה הקוד שמבחין בין בית המדרש בתקופתו של רבן גמליאל לבית המדרש של אחרי המהפכה. של רבן גמליאל היה שומר בפתח. והשומר בפתח לא נתן לכולם להיכנס. מה היה המפתח? שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. ובאותו היום נוספו לפי שיטה אחת 400 ספסלים של תלמידים, ולפי שיטה אחרת 700 ספסלים של תלמידים. הגמרא ממשיכה, דעתו של רבן גמליאל נחלשה. רבן גמליאל פתאום חשב, כך מסביר כאן רש"י מיד, דילמה בגללי, הגמרא עצמה אומרת את זה, אמר, דילמה חס וחלילה מנעתי תורה מישראל. השיטה של רבן גמליאל הייתה, מי שאין תוכו כברו לא נכנס. אגב, בסוגריים בלבד, כל הפרשנים שואלים, אז מי נכנס? צריך להבין את זה יותר טוב. רבן גמליאל מכריז ואומר, אז נניח רבן גמליאל יש לו כוחות מיוחדים ורוח הקודש, רבן גמליאל יודע מי תוכו כברו ומי לא, אבל איך השומר בפתח יודע? הרי הוא זה שצריך להחליט, אז לפי מה נכנסים? הייתי כל מיני תירוצים, אצל אחד מבעלי המוסר מופיע תירוץ כל כך יפה. השומר בפתח קיבל הוראה מאוד פשוטה, אף אחד לא נכנס. מי שתוכו כברו כבר ימצא את הדרך מהחלון. זה המבחן. ההוראה היא אין שיחות. לא נמצאים. אם הוא צריך, הוא כבר יגיע. כך או אחרת, לא חשוב. הקוד של המהפכה הוא ריבוי התלמידים. אנחנו זוכרים את המשנה הראשונה במסכת אבות, של שלושת הדברים שלימדו אותנו אנשי כנסת הגדולה, לעשות סייג לתורה, להיות מתונים בדין, ולהעמיד תלמידים הרבה. זאת אומרת, היה כנראה ויכוח ארוך מאוד, אנשי כנסת הגדולה, זה הרבה לפני רבן גמליאל ורבי יהושע. זה עוד לפני תקופת הזוגות. זה תחילה, טרום תקופת התנאים. ויש ויכוח עתיק, מה המהלך החינוכי? תלמידים הרבה או תוכו כברו? מה תהיה הדרך החינוכי? בישיבה ובנשיאות כולה. באותו לילה, כך מספרת הגמרא, ששוב לוקחים אותנו עכשיו, זה לא רק שני בתים, זה שלושה בתים, לוקחים אותנו עכשיו אל רבן גמליאל, לא בבית, בלילה, במיטה, שהוא ישן וחולם. אך זולי בחלמי הראו לו בחלומו חת ויחיברי דמל ינקיתו. המהרש"א מסביר, הראו לו קדים לבנים, יפים מאוד, באמת מאוד מרשים בפרוספקט, אבל בפנים הכל אפל. מליאן קיטמה. והוא פרש את החלום, וזה בא להגיד שאל תתרגש, תרגיע את עצמך. זה נכון, עכשיו יש 700 ספסלים, 400 ספסלים, אבל זאת לא רמה, זאת לא איכות. זה קדים לבנים עם אפל. האיכות הגדולה של רבן גמליאל עברה. האליטיזם שרבן גמליאל היה אצלך בבית המדרש, כבר לא זה. והמספר התלמודי מפריע שם ואומר, ולא היא, ההוא לייצו וידייתי הוא דאחזו לי. וזה עשו כדי ליישב את דעתו. מי זה עשה? בעל החלומות. אתם רואים מי מנסה ליישב את דעתו של רבן גמליאל? כל החכמים מנסים ליישב את דעתו כדי לא לצער אותו. גם הקדוש ברוך הוא מנסה ליישב את דעתו כדי לא לצער אותו. כולם מנסים להרגיע את האווירה בבית המדרש, אבל כולם גם מנסים למתוח את האווירה בבית המדרש. אז מה קורה פה בבית המדרש? הרי רב שמעון בר יוחאי ידע שאם הוא ישאל שאלה כזאת הוא יהפוך את בית המדרש לבית דין של עמוד על רגליך ויעידו בך. שהרי לא רוצים פה לצייר, והרי זה בית המדרש שבו רבן גמליאל נושק את רבי יהושע על ראשו. ומן השמיים מנסים לעשות הכל כדי ליישב את דעתו של רבן גמליאל. אז מה כן ומה לא? כאן מתחיל החלק האחרון. בו ביום, עדויות בו ביום נשנה. מסכת עדויות. וכל היכה דאסרינן, וכל היכה דאמרינן, בכל מקום שתמצאו בשעה, את הביטוי בו ביום, הכוונה היא לאותו יום. ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש, בספק, שלא פרשוע. ועכשיו שוב, האווירה של בית המדרש. ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. והדוגמה לזה היא דתנן, בו ביום ביהודה גר עמוני לפניהם בבית המדרש. ואני מדלג על כמה שורות ומסכם אותם בקיצור, כי הן חשובות מאוד. מגיע גר עמוני לבית המדרש אחרי הוויכוח הגדול. אגב, אנחנו היינו מצפים פה עכשיו לאיזושהי תגובה אנושית. אולי סליחה מרבן גמליאל לרבי יהושע? אולי תגובה של רבי יהושע? התגובה הבאה היא בו ביום. מנצלים את היום הזה, מעבירים את מסכת עדויות, התרחשו המון דברים בו ביום. בו ביום למשל נכנס קהלת לכתבי הקודש. בו ביום נכנס שיר השירים לכתבי הקודש והוחלט שהוא קודש קודשים. כל המדרשים הדי מפורסמים האלה התרחשו בו ביום. רבן גמליאל עצר את זה, ופתאום רבי עקיבא שרצה להגיד שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, יכול היה להגיד את זה וזה יתממש. בו ביום נשנתה מסכת עדויות. ומכל מה שקרה בו ביום מספרת הגמרא סיפור אחד, והיא בכלל לא עוסקת עכשיו במשהו אנושי שהתרחש, וזה היא תעסוק עוד מעט. הסיפור הוא על גר עמוני. אנחנו יודעים שעמון ומואב לא מקבלים מהם גרים. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבואו להם. ומגיע גר עמוני ומתחילה שיחה בבית המדרש. ובשיחה הזו בבית המדרש קובע רבן גמליאל שהגר העמוני הזה לא יכול לבוא בקהל. זה כבר אחרי המהפכה. ורבי יהושע קובע שהגר הזה יכול לבוא בקהל. ורבן גמליאל אומר לו לרבי יהושע, הרי כתוב שאסור לקבל גר עמוני. ורבי יהושע אומר לו, נכון, אבל ההיסטוריה היא כזאת שכבר סנחריב בלבל את האומות. וכיוון שהוא בלבל את האומות, מתחיל הוויכוח הבא בין שורה אחת. מרגע זה האומות מבולבלות, וכל דפריש מרובה פריש. אם הוא יצא, הוא יצא מהרוב, והרוב זה לא המון, הרוב זה העולם כולו. רבן גמליאל אומר, לא הולכים אחרי רוב. רבי יהושע אומר, הולכים אחרי הרוב. ולכן רבן גמליאל אומר לו, אסור אתה לבוא בקהל. יש לו שם מעניין לגר העמוני הזה, קוראים לו יהודה גר עמוני. יהודי מאוד, והוא גר עמוני. ורבי יהושע קובע, מותר אתה לבוא בקהל, כי הולכים על פי רוב. ובסוף הוויכוח מוכרעת הלכה כרבי יהושע, ומתירים אותו לבוא בקהל. ואז מגיע החלק האחרון של האגדה. אני מדלג כאן כמה שורות. מיד התירוהו לבוא בקהל. אמר רבן גמליאל, הועיל והכי הווה, אם כך היה, אלך ואפייס את רבי יהושע. אני חייב להגיד שתמיד זה היה החלק הכי קשה שלי באגדה. למה הגעת למסקנה שצריך לתייס את רבי יהושע? כי הוא ניצח בוויכוח על רובה דפריש. למה המסקנה שצריך לפייס? כי הגעת למסקנה שההתנהגות לא הייתה נכונה? אז למה זה לא מופיע לפני הדיון האקדמי על מסכת עדויות ועל הגר העמוני? הרי זה הדבר הראשון שצריך היה להופיע פה. אחרי זה תספרו מה התרחש באותו יום. רבן גמליאל נשאר בבית המדרש ותתארו לעצמכם בית מדרש שכרגע התרחשה בו המהפכה הזאת, וכולם יושבים, רק רבן גמליאל פשוט עבר מהכיסא הזה לכאן, והשיחות ממשיכות. רבי יהושע אומר מותר, רבן גמליאל אומר אסור, ופתאום מעביר אותנו המספר האגדי ואומר לנו, עכשיו הולך רבן גמליאל לפייס את רבי יהושע. בכלל לא חשובה לי התשובה ההיסטורית, שכרונולוגית זה היה לפני, רק עכשיו זה בא. אדרבה, אז למה רק עכשיו מביא את זה המספר? למה זה לא בא לפני? זאת לדעתי הנקודה. אבל מה קורה כשהוא מפייס? נקרא את הקטע הזה ובו נעמוד, ואז נגיע לכל. אמר רבן גמליאל, אם כן שוב הועיל והכי איזיל והפייסי לרבי יהושע. כמעט לביתי, כשהגיע לביתו של רבי יהושע, ראה שכותלי ביתו שחורים, מפוחמים, עוני. אמר לו, מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה. אמר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים. תשבו את הפגישה של רבן גמליאל עם רבי יהושע בבית של רבי יהושע, לפגישה של רבי יהושע עם רבן גמליאל בבית של רבן גמליאל, כשהוא עמד מכיסאו ונשקו על ראשו בארמון עם הכיסא ובבית עם הכתלים השחורים. שם היה רבי ותלמידי, וכאן אוי לו לדור שאתה פרנסו. אמר לו, נעניתי לך, מחולי. מסביר רש"י, יותר מדי עניתי לך, יותר מדי עמדתי מולך ואתה עמדת על רגליך, יותר מדי הייתי קשה איתך, מחולי. חוזרת השאלה ששאלתי מקודם, והגיע למסקנה שצריך להתפייס, לא מפני הסיפור של רובה בפריש, של הגר ההמוני, אז למה זה לא הופיע שם? לא אשגח בי. נורא, רבי יהושע לא אמר לו לא, הוא פשוט לא יכחת. לא אשגח בי. אמר לו רבן גמליאל, עשה בשביל כבוד אבא. בשבילי לא, אז בשביל כבוד אבא. מי זה אבא? אבא זה רבן שמעון בן גמליאל, אבל אבא זה גם הלל. אבא זה גם דוד המלך. זאת השושלת של רבן גמליאל. אבא זה מלכות ישראל. פייס. הסכים. וחלק ההתפייסות מגיע עכשיו לתרגום שלו. אמרו שניהם, די, הכל מסודר. אבל מה זה הכל מסודר? תראו מה עשה לנו פה המספר האגדי כאן, הכל מסודר. אבל הרי בבית המדרש כבר מינו את רב לזר בן עזריה. אז מה עושים? קודם כל, לפני שמטפלים ברב לזר בן עזריה, איך מודיעים לחכמים שהכל יסתדר פה? אמרו, מה נזיל ולימה לו לרבנה? מי ילך ויגיד להם? הרי צריך מישהו שיגיד להם, הם כולם סגורים שם בבית המדרש, ובינתיים ממשיכים עם מסכת עדויות, עם כל מה שהיה תלוי עד עכשיו בספק, ונצלים את היום הזה. אמרו, מי ילך ויגיד? אמר לו, הוא כובס. זה דמות מרתקת. לא מגיע אין הכובס. מה הוא מחפש בכל הסיפור? אנא אזילנה, אני הולך. שלח לו רבי יהושע עם הכובס לבית המדרש את המסר הבא. מן דלביש מדה, ילבש מדה. מי שעד היום לבש מדים, ימשיך ללבוש מדים. זה אגב מושגים שכובס קרוב אליהם. הוא מטפל במדים ובבגדים. מי שלבש עד היום את מדי הנשיא, ימשיך. ומאן דלא לביש מדה, מי שלא לבש מדי נשיאות, יאמר לו למאן דלביש מדה, שלח מדך ואנה אלבשי. מה זה פה? אתם הבינו מיד, זה לא רמז, זה ברור לגמרי. אז די, ברור, שליח של רבי יהושע הגיע. והוא אומר להם שהוא שליח של רבי יהושע. אמר לו רבי עקיבא לרבנן, רבי עקיבא לא הופיע עד עכשיו. אבל הוא מנהל עכשיו את העסק, כי רבי יהושע ורבן גמליאל איפה? שם בבית אצל רבי יהושע. ורבי עקיבא מבוגר מרב לעזר בן עזריה. זוכים בהגדה של פסח שהם יושבים חמישתם. רבי עקיבא באמצע. ורבי עקיבא אומר עכשיו, תרוקו גלי, יסגור את דלתות בית המדרש. בשמעי קלעות הרי יחליטו לפתוח את הדלתות. הרי הוציאו את שומר הפתח. עכשיו סוגרים. למה לסגור? דלא ליתו עבדי דרבן גמליאל ולצערו לרבנן. בבית המדרש הפלורליסטי שנפתח עכשיו, הוא סגור רק לעבדיו של רבן גמליאל. תרוקו גלי. הוא לא מקבל את הכובס, ולא מקבל את הפיוט, ולא מקבל את ההתנצלות, והכובס חוזר, ולא יודעים מה לעשות. אמר רבי יהושע, מוטב שאקום ואלך אני אליהם. עצה טרף הבבא, בא ודפק בדלת, בשער. אמר להם רבי יהושע בקולו, מזה בן מזה יזה. מי שעד היום היה המזה, הכהן, המזה באפר מי החטאת. זה אגב בדיוק כמו הסיפור עם הכובס. אף פעם לא הבנתי מה, הוא פעם אחת כובס, פעם זה גם תפקידים דומים. שזה מכבס את הבגדים, וזה מכבס את הנשמה. את המטהר מטומאת מת. מה, רבי יהושע משתמש בביטוי שמבינים יותר תלמידי חכמים, מה זה? זה הכובס יותר על הבגדים מדבר, מה הוא רוצה? מזה בן מזה יזה. ושאינו לא מזה ולא בן מזה, יאמר למזה בן מזה, מימיך מי מערה ואפריך אפר מקלה? המים שלך אינם מים טובים להזעה, אלא מי מערה, והאפר שלך לא טוב. שוב לא רמז, רמז ברור לגמרי. אגב, רמז עם מוטיב נפלא, מי זה מזה? מזה זה כהן. רב לזר בן עזריה היה כהן. רבן גמליאל לא היה אף פעם כהן. ורבי יהושע שבגללו התמנה רב לזר בן עזריה עומד ואומר לרב לזר בן עזריה, הוא המזה, לא אתה. מזה בן מזה יזה, ושאינו לא מזה ולא בן מזה. רב לזר בן עזריה אמר לאשתו, יום אחד אחרי זה ישברו מחר, אפילו עד מחר לא חיכו. באותו יום נשברה הכל. ואז פתאום רבי עקיבא מקבל את הכל. אמר לו רבי עקיבא, רבי יהושע, נתפייסת? זה מעניין. מקודם כשרבן גמליאל פנה אליו, איך הוא פנה אליו? יהושע, עמוד על רגליך. רבי עקיבא גם הוא חבר בין אותו דור. אבל הוא פונה אליו רבי יהושע. רבי יהושע, נתפייסת? כלום עשינו אלא בשביל כבודך. למחר אני ואתה נשכים לפתחו. נסדר את הכל. אז נשאר בגמרא רק דיון אחד שאני לא אקרא אותו ממסביב. מה עושים עם רב לזר בן עזריה? הרי מעלים בקודש ואין מורידים, אי אפשר להוציא אותו מהנשיאות. הם מסכמים שאחד ידרוש בשבת אחת ואחד ידרוש בשבת אחרת, אבל אומרת הגמרא, אם זה יהיה ככה זה יהיה קנאה. אז בסוף הסיכום הוא אחד ידרוש שתי שבתות או שלוש שבתות, יש כאן ויכוח בגרסאות, רבן גמליאל, ורב לזר בן עזריה ידרוש שבת. והוא יישאר במציאות, והוא יהיה במציאות. זה תהיה חלוקה שרבן גמליאל תופס בה את הרוב. יומו של הסיפור הארוך הזה, והתלמיד ההוא היה רבי שמעון בר יוחאי. מה פירושו של כל סיפור המעשה? צריך להתייחס אליו הרבה יותר באריכות מהזמן שנותר לנו, אבל נדמה לי שתוך כדי הדברים כבר נגענו בעצם בכמה מן העקרונות. אולי שאלת השאלות כאן היא שאלה שעוד לא הצגנו. האם המשבר התפתח בסיפור האגדה הנוכחי? מפני שזו כבר הייתה פעם שלישית ולא היה כוח? תביא רשות או חובה? מה זה בעצם הדיון בכלל עם תפילת ערבית רשות או חובה? ובוויכוח הזה על תפילת ערבית נדמה לי נמצאים שני העולמות של רבן גמליאל ורבי יהושע. צריך להקדיש להם הרבה יותר זמן, אבל נוכל למקד את זה בקיצור. יש שלוש תפילות ביום, אבל בעצם יש שתי תפילות ביום ואחת בלילה. להתפלל ביום זה דבר אחר לגמרי לגמרי מלהתפלל בלילה. להתפלל זה לא רק לבקש בקשות, להתפלל זה לשבח את הקדוש ברוך הוא, זה להודות, זה לראות את אישי ישראל ותפילתם ואת ותחזינה עינינו ואת שים שלום או את שלום רב. אברהם ויצחק תקנו תפילות שחרית ומנחה. כל אחד מן האבות תיקן את התפילה, וזה דבר מרתק כשנותנים עליו את הדעת לרגע, כל אחד מן האבות תיקן את תפילתו במציאות מסוימת שהוא עמד וראה משהו. של אברהם כתוב כך, אברהם עומד במקום ההוא ויעמוד ורואה את ערי הכיכר, את סדום ואת עמורה עולים בכבשן, וישכם אברהם בבוקר ויעמוד. ועמידה זו תפילה. חז"ל לומדים איך יצחק מתקן את תפילת מנחה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. זה שיחה, זו תפילה. גם הוא רואה משהו, הוא יוצא לסוח ונושא עיניו ורואה את רבקה על הגמל מגיעה מבטואל, מלבן. מוריי ורבותיי, גם יעקב כשהוא מתפלל הוא רואה משהו. הוא מגיע לבית אל ויפגע במקום, אבל לפני שהוא רואה וילן שם, הוא מתחיל לחלום. גם רבן גמליאל בסיפור שלנו חלם, ובחלום הוא רואה, ובחלום הוא רואה גלות וגאולה ומלאכי אלוהים עולים ויורדים, ובחלום הוא רואה את הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. ואז מתרחשת תפילת ערבית. אנחנו לא יכולים להגיע לא למדרגתו של אברהם בתפילת שחרית ולא למדרגתו של יצחק בתפילת מנחה, אבל אנחנו יכולים להיות חייבים ביום להתפלל. ביום כשרואים את הכל, כשהכל ברור, לעמוד ולקשר את הכל למי שממנו באות כל הברכות, למי שהוא בעל המלחמות וזורע הצדקות ומצמיח הישועות. רואים. להגיד בבוקר חסדך, אבל בלילות זה הרבה יותר מסובך. בלילה צריך לא לראות, כי בלילה לא רואים. בפלאי פלאות, האבא שרוצה לראות בלילה צריך קודם כל לעצום את העיניים. אברהם ראה ויצחק ראה ויעקב ראה אחרי שהוא נרדם. כדי לראות בלילה צריך לחלום. כל חייו של יעקב זה חלום של לילה. זה יעקב שכשהוא יורד למצרים בעל כורחו, כי יוסף ממתין לו שם והוא הולך להוריד את כולם לגלות של מצרים, הוא רואה את האלוקים במראות הלילה, קורא לו יעקב יעקב, והוא עונה לו הנני. וכל אבא יש את ההנני שלו. ההנני של יעקב זה לראות בלילה. בלילה היא רחל, בבוקר היא לאה. בלילה יעקב מגיע מן השדה, ופתאום רחל היא לאה ולאה היא רחל. בלילה הוא רואה, והוא מלמד אותנו לא את אמת ויציר ונכון וישר, אלא את אמת ואמונה כל זה. זאת התפילה של הלילה. קריאת שמע ודאי צריך לקרוא בלילה, כי עול מלכות שמיים צריך לקבל בכל מצב, בשבתך, בלכתך, בשוכבך, בקומך. אבל באה עכשיו שאלה חזקה ביותר שעולה בבית המדרש. האם התפילה של הלילה, המדרגה הקשה הזו, הגבוהה הזאת של הדעת לראות בלילה, האם התביעה החינוכית שלנו כמנהיגים, כמחנכים, כרבי יהושע ורבן גמליאל, היא שכולם חייבים בזה? או האם אנחנו מכירים בזה שמסוגלים לזה רק צדיקים, מיוחדים? תפילת ערבית, תפילת צדיקים, וזה רשות. ולאט לאט יגיעו לתפילת ערבית. הוויכוח הזה הוא ויכוח מאוד פשוט. האם אנחנו מדברים עם כולם, גם עם מי שלא יכול להגיע למדרגה של תפילת ערבית? או שרק מי שתוכו כברו נכנס לבית המדרש? האם גם מי שאין תוכו כברו הוא חלק? יש מחלוקת מעניינת מאוד, משולשת, משנה אחת אחר כך בגמרא. רבן גמליאל אומר, בכל יום ויום מתפלל אדם 18. רבי יהושע אומר, בכל יום ויום מתפלל אדם מעין 18. זו תפילת אבינינו. רבי עקיבא אומר, זוכרים את המפשר באמצע, אם שגורה תפילתו בפיו, מתפלל 18. ואם לאו, מעין 18. האם לא זה הוויכוח בין דורות תנאים שלמים, בין בית שמאי לבית הלל, בין רבי אליעזר לרבי יהושע? רבי אליעזר, שהוא גיסו של רבן גמליאל, אמא שלום הייתה אחותו של רבן גמליאל ואשתו של רבי אליעזר. הגמרא מספרת את הסיפור המופלא שלו. האם זה לא אותו הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל בשאלה הפשוטה ביותר, איך מחנכים את זה שבא ועומד על רגל אחת ורוצה ללמוד את כל התורה כולה? האם דוחפים אותו באמת הבניין ואומרים לו, תורה זה בניין, אתה לא יכול להיכנס הנה? או שאומרים לו, מן דהלך תני לחברך לא תעביד, ואת השאר בוא נלמד ביחד? האם הוא לא הדוגמה הקלאסית של זה שאין תוכו כברו, ויש ויכוח אם הוא יכול להיכנס לבית המדרש או לא? האם זה לא הוויכוח בין הלל לשמאי בכל ההלכות, בשאלות הכי פשוטות? איך מתאר אותו ויכוח? מה יעשה מי שאכל במקום אחד ושכח לברך ברכת המזון? האם יברך במקום שנזכר דברי בית הלל, או יחזור למקום שאכל דברי בית שמאי? האם לא זה הוויכוח בחנוכה, קרב ובא עלינו לטובה, עסקנו פעם באריכות בבית הלל ובית שמאי? האם לא זה הוויכוח איך מדליקים נרות, מ-1 ל-8 או מ-8 ל-1? חובה? חי, אין ברירה, אתה בן אדם, אז תתחיל לרדת, שבעה נרות, שישה, חמישה, ארבעה, שלושה, שניים, אחד, בית שמי. או הפוך, אחד, שניים, שלושה, ארבעה. האם לא זה הוויכוח אם קהלת ייכנס לכתבי הקודש או לא ייכנס לכתבי הקודש? האם לא זה הוויכוח אם אפשר להכניס את המגילה שמגיעה לזה שסוף דבר הכל נשמע, אבל רק בסוף, אחרי כל כך הרבה התלבטויות, שקהלת סותר את דבריו, ולכן אמרו לו נכניס אותו לכתבי הקודש עד שבא רב לזר בנזריה? האם שומר הפתח לא עמד וחסם בעצם את כל, לא רק מי שאין תוכו כברו, אלא את כל מה שעדיין תוכו לא כברו? הוויכוח הזה מגיע לסיאו בשאלה תפילת ערבית, רשות או חובה? הכוח הזה של תפילת הלילה, הכוח הזה להתפלל, להתקשר, להתחבר, לראות את מראות הלילה. מי שלא יכול, לא קשור, או שזאת רשות. מי עשה את כל המרכאות כל כך כפולות, בלגן בבית המדרש? תלמיד אחד. רב שמעון בר יוחאי. לרב שמעון בר יוחאי היו שתי תקופות בהיסטוריה. יש לנו שני רבי שמעון בר יוחאי. אחד מלפני המערה ואחד אחרי המערה. רב שמעון בר יוחאי לפני המערה, ובפעם הראשונה שהוא יוצא מן המערה, זה רב שמעון בר יוחאי שיוצא ולא מבין מה עוסק העולם בהבלים. ראה אנשים חורשים וזורעים ואמר מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. וכל מקום שהיו נותנים עיניהם הוא ורבי אלעזר בנו מיד היה נשרף, עד שמן השמיים יוצאת בת קול ואומרת להם להחריב את עולמי יצפן, חזרו למרתכם. ואחרי שנה יוצא רב שמעון בר יוחאי מהמערה ורואה את הסבא, הוא רץ עם שני העדסים בערב שבת, אותו שבת, מתפעל כל כך. מה אתה מתפעל? שיגמור את העסק עם העדסים שלוש שעות לפני, עכשיו צריך להגיד שיר השירים. לא רצים עם עדסים דקה לפני שבת. אבל הוא מתפעל ואומר לרב לזר, תראה, לא הבנו כמה חביבים מצוות על בני אדם. תראה את הסבא הזה, תראה את הכוח הזה עם ההדסים שהוא שתל וזרע וכתף והם מריחים טוב, והוא מביא אותם עכשיו לבית המדרש, לבית, הביתה לשבת. רשב"י עובר שתי תקופות, אחת של רבן גמליאל ואחת של רבי יהושע. והוא הולך לרבי יהושע ושואל אותו תפילת ערבית רשות או חובה. והוא הולך לרבן גמליאל ושואל אותו את אותה שאלה.